אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
בכל פעם שאני מוציאה ספר ואני צריכה לבחור לו שם, יש לי טקס, זאת אומרת, הטקס הוא טקס שנועד להשיג מטרה, הוא לא טקס לשם הטקס. אני רוצה להיות בטוחה שאני בוחרת את השם המתאים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, ועל כן אני מתיישבת, הנה אני מתוודה פה על דבר ממש סוג של אובססיה קטנה. אני מתיישבת עם מילון הצירופים של רוביק רוזנטל, ואני עוברת עליו עמוד עמוד, ואני מסתכלת על כל הצירופים, כדי לראות אם יש משהו שלא עלה בדעתי.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה, והיום נמצאת איתי הסופרת נועה ידלין. השבוע עלתה העונה השנייה של הסדרה סטוקהולם, שמבוססת על הספר המצליח שלה, סטוקהולם, שראה אור בזמור הביטן בשנת 2016. העונה הראשונה שלו שודרה לפני כשנתיים פה בכאן 11, ועכשיו מתחילה העונה השנייה. וחשוב להבהיר לפני שנתחיל לשוחח, שהפעם זאת רק סדרה טלוויזיה, כלומר אין גם ספר המשך. אבל אנחנו נשארים במרחבי הסודות סביב כסף ונדלן ורמאויות. למי ששכח נזכיר שחבריו של פרופסור אבישי שר שלום מסתירים את דבר מותו במשך כשבוע, כי הוא מועמד לפרס נובל לכלכלה, ואם ידעו בוועדה שהוא מת, אז אין מועמדות, ואז הוא ימות סתם פרופסור. שלום נועה.
היי ענת.
מה שלומך בימי הקורונה הללו?
שלומי טוב, כי הנה אני פה באולפן רדיו מתנהגת כאילו חיים רגילים, אז אני נהנית מזה, אני נהנית לשכוח שהם לא רגילים.
אני חושבת שהחבורה שלך, המשעשעת, עשתה מין מעשי סגר כאלה לפני כמה שנים, נכון? הם הסתגרו עם הגופה בבית, שאף אחד לא יגלה שהוא מת, ואנחנו עכשיו ציוו עלינו גם להסתגר.
כן, נכון, אבל את יודעת, הייתי אומרת שהם מתנהגים ההפך המוחלט מהוראות הסגר, גם בעונה הראשונה וגם בעונה השנייה, הם מסרבים ליפול למלכודת
החוק.
כן, החוק או הקשיש החסר הישע, שלא, לא, לא, הם נותנים בראש גם ביחס, גם ביחס לאנשים בני 40, הייתי אומרת, שהם פרועים, הם מתאהבים, הם מלאי חשקים, יצרים, רצונות, תאוות.
אז איך חשבת על חבורת הקשישים המלאי התשוקה האלה, בני 70, שהם כולם אנשים מכובדים, הזוהר הכותבת ביוגרפיות, ונילי רופאת ילדים, ויהודה הוא איזה איש עסקים שהופך לסופר, ועמוס הוא הקולגה של אבישי, גם כן פרופסור מכובד לכלכלה. איך את הופכת אותם לפושעים? בין לילה.
מכובד זה משהו שאפשר להגיד רק על מישהו שלא מכירים.
כן. בכוונה אמרתי מכובד, כדי לשחק עם המילה הזאת.
ברור, ברור. מכובד, את יודעת, אף אחד לא באמת מכובד. זאת אומרת, אנשים הם לא באמת מכובדים, אנשים הם אנשים. פשוט צריך להתקרב אליהם מספיק. וגם הספרות וגם הטלוויזיה לפעמים, זה מה שהן עושות. את יודעת, ברגע שמאירים בזרקור את מה שהולך בתוך הנפש והנשמה, בפנוכו אף אחד לא נראה מכובד במיוחד. בפנים זה אף פעם לא אלגנטי. אז זה מה שאני מנסה לעשות. זאת אומרת, לצלם ברנטגן את מה שהולך בפנים. גם אם מה שהולך בפנים זה בוקה ומבולקה אחת גדולה. ואיך חשבתי עליהם במובן של, זאת אומרת, למה דווקא אנשים בגיל הזה, או...
כן, נאמר, הייתה לך דמות כזאת בספר בעלת הבית הקודם שזכה בפרס ספיר, של אלישבע פוגל, שהיא גם דמות פרופסור מכובד להיסטוריה באוניברסיטה, שמתברר שהיא עושה כל מיני פוילישטיקים, שחיתויות כספיות. הייתה לך אחת כזאת שם.
נכון.
פה יש לך ארבעה.
תראי, זה...
והגיל הזה, הגיל הזה של ההורים שלנו. וגם את הכל את כותבת בשנים האלה של אחרי המחאה החברתית, תראי, של הדור הצעיר.
אני חושבת שהגיל הזה, קודם כל, ברגע שהחלטתי על העלילה הזאת, שכרוכה בפרס נובל, פרס נובל הוא פרס שעל פי רוב מקבלים אנשים יותר מבוגרים, אבל זאת לא הסיבה היחידה, זאת אומרת, זה גיל שמאוד מאוד עניין אותי. קודם כל, בתור באמת, כמו שאת אומרת, הגיל של ההורים שלנו, בתור אימא לילדים קטנים, מאוד עניין אותי מה זה להיות הורה לילדים גדולים. זאת אומרת, זה נראה לי דבר שונה לגמרי, להיות הורה לאנשים שהם כבר בני אדם, זאת אומרת, יש להם כבר אישיות, ויש להם מעלות וחסרונות ופגמים, ולא בהכרח כל מה שהם עושים הוא לרוחך כהורה. כן. אז זה מאוד עניין אותי להתחקות אחרי החוויה הזאת של מה זה להיות הורה לאנשים מבוגרים, זאת אומרת, לאנשים. גם חשבתי שזאת שכבת גיל מאוד מאוד מעניינת, בגלל שאת יודעת, הספרות היא מפגרת באופן טבעי, האומנות בכלל, אחרי המציאות. קוראים תהליכים במציאות, גם במציאות הם לוקחים הרבה מאוד זמן, ועד שהם מחלחלים לספרות לוקח המון זמן, כי היא לא נכתבת כל כך מהר. והשכבת גיל הזאת של נגיד גיל 70, שפעם זה היה פשוט קשישים, זאת אומרת, שבו בבית, תתפללו שאיזה נכד יבוא לאכול מהמרק וזהו. והיום זה מין גיל נורא מרתק. זה גיל שמצד אחד אנשים הם לפעמים פנויים, פנויים מעבודה, פנויים מלגדל ילדים. זאת אומרת, יש להם זמן.
כן.
אם יש להם מזל, יש להם גם את היכולת ואת הבריאות, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה כספית, ליהנות מהזמן הזה. ומצד שני...
יש להם חיים, למרות ששוב הקורונה עכשיו סגרה אותם בבית, ושוב ניסתה להחזיר אותם לסטריאוטיפים האלה של הקשישים שצריך לסגור. אבל את אומרת לא, הם מלאי תשוקות, יפים.
אני חושבת שזאת גם איזה מין תחושה של הזדמנות אחרונה עוד לתקן את מה שדורש תיקון. זאת אומרת, מצד אחד אני בן 70, זה הזמן, יש זמן, אבל אין הרבה, זאת אומרת, אבל זה עכשיו. איזה מין תחושת בהילות ודחיפות כזאת בעצמות, שמה שצריך לעשות, צריך לעשות ברגע זה. זאת אומרת, האשליה הזאת שיש לנו בגיל 40, שכל הזמן עוד לפנינו, היא כבר, אני חושבת, פחות קיימת.
וכך אומר יהודה בפתח הספר, אני יודע שזה נשמע מופרך, אבל אני לא אסלח לעצמי אם אני לא אעלה את זה. הוא הביט בפניהם, התלויות בו כמתאבד הבוחן ממרום גורד השחקים את הקרקע, ואמר, הוא מדבר אל עמוס, נילי וזוהרה, מה אם נחזיק אותו חי במרכאות כפולות עד השבוע הבא? ונילי חייכה ואמרה, אוי, לא נכון. ויהודה אמר, תחשבו על זה שנייה, יש שתי אופציות. או שהוא מת אתמול ונקבר היום, סתם פרופסור לכלכלה, נחמד ורווק. זוהרה אמרה, נחמד וגרוש. ויהודה אמר, זוהרה, אם לא אכפת לך להתרכז שנייה, אחת בעיקר, והתחרט מיד ואמר, פרופסור לכלכלה, נחמד וגרוש, היו לו כמה חברים, וגם הם ימותו תכף, או שהוא מת בעוד 7 ימים, חתן פרס נובל לכלכלה. בן אדם שיחרט בנצח, יזכר לעד. עכשיו, את כותבת את העונה השנייה כבר ישר לטלוויזיה, גם כשאת יודעת מי השחקנים, ליאורה ריבלין, טיקי דיין, דובלה גליקמן, ססון גבאי, ועכשיו גם שלמה בר אבא, שהוא הדמות המסתורית שמגיעה מארצות הברית ומצטרפת לחבורה. נכון. כשכתבת את סטוקהולם, הכל היה בדמיון, לא ידעת שזה יהפוך לטלוויזיה, לא ידעת איך תראה החבורה שלך. ועכשיו שאת כותבת את הסדרה השנייה, תתארי לי איך באמת הברגים, כל הגלגלים במוח עובדים, כשאת יודעת לאיזה שחקנים את כבר כותבת את ההמשך הזה.
את יודעת, אני חושבת שיש משהו בספרות שהוא מאוד לא הוגן כלפי הדמויות. זאת אומרת, הדמויות בספר. כי הדמויות הן כמו בני אדם אמיתיים, את יודעת, הן בני אדם של ממש, בסך הכל יתרה או התמזל מזלן, במקום להיוולד בעולם האמיתי, להיוולד בספר. את יודעת, יתרה או התמזל, כן. תלוי את מי שואלים, אבל הם בני אדם לכל דבר ועניין. והנה נגמר הספר, ופשוט תורקים עליהן את הספר. זאת אומרת, יש בזה משהו לא הוגן. אתה לא שמתן שהסיפור, שנגמר לי הסיפור. ובמובן הזה, אני מאוד נהניתי לכתוב את העונה השנייה, כי הרגשתי שככה זה צריך להיות. זאת אומרת, הסיפור נגמר, אבל הן ממשיכות לחיות את חייהן, כלומר, ממשיכות להסתובב בעולם הזה.
זה משהו שאת חשבת עליו, או שפנו אליך מההפקה, מהטלוויזיה? בואי, תמשיכי את סטוקהולם.
הציעו לי להמשיך את סטוקהולם. כן. את בהתחלה לא מדמיינת אפילו שתהיה עונה, שזה יהיה בטלוויזיה. כן. ואז ברגע, כל פעם הדבר הבא נראה לגמרי לא סביר, והוא פתאום הופך לסביר איכשהו. אז הציעו לי, אז בטח כשהתחלתי לכתוב, לא חשבתי על עונה שנייה, אבל הציעו עונה שנייה, וחשבתי על זה הרבה, התלבדתי לגבי זה הרבה, אבל הרגשתי גם שיש לי סיפור טוב לספר, וגם הרגשתי שזאת תהיה חוויה מאוד מעניינת בשבילי ככותבת, לעקוב אחרי הדמויות האלה מחוץ לגבולות הספר. כן. מה גם שאני מאוד קשורה אליהן, גם בגלל שכתבתי אליהן ספר, גם בגלל שקרו עם הספר הזה הרבה דברים, זאת אומרת, האנשים האלה הם חלק מהחיים שלי, ולגבי באמת העניין הזה של אני יודעת איך הם נראים, את יודעת שזה הדבר שהכי פחות חשוב לי. זאת אומרת, אני יודעת איך הם נראים מבפנים. כן. וזה ידעתי כבר שכתבתי את הספר.
למרות את יודעת שהם טייפקסטים, גם ליאורה, גם טיקי, גם שלון, דוב, כאילו כל אחד מהם את יודעת כבר איזה שחקן הוא עם הקילומטראז', שלא לדבר על זה שיש שם כל מיני ניואנסים כאלה, המנעדים האלה אפילו של הדיאלוגים של זהו זה קצת שנכנסים, כי אי אפשר שלא, כי גידי גוב היה בעונה הראשונה, הוא היה הגופה, ודוב עלי שם, ועכשיו שלמה ברבא, את כאילו פשוט רואה את כל את האנרגיה הנפלאה הזאת שלהם.
אני חושבת שזה התענוג בשחקנים האלה, מעבר לכך שהם שחקנים...
זה באמת תענוג.
כן, מעבר לכך שהם שחקנים באמת יוצאים מן הכלל, כל אחד מהם, בגלל שיש בהם משהו שהוא ממש חייהם כל כך שזורים בחיי המדינה, גם כרונולוגית, גם הם, זה, אני חושבת שכל מי ש...
ההומור, כמובן.
כן, וכל מי שרואה אותם, אני חושבת, כמו שאת מתארת, הוא לא יכול שלא לראות גם את כל שלל התפקידים האיקוניים שהם גילמו, איכשהו מרובדים בתוך התפקיד הנוכחי, ויש בזה איזה תענוג, אני חושבת.
כן, אבל זה נותן עוד איזושהי שכבת הבנה ודבקות בדמויות שיצרת פעם רק לטלוויזיה, כי גם במהלך השנה ראה ספר נוסף שלך, אנשים כמונו,
נכון.
ששם את כבר מורידה את ענייני הכספים והנדלן לדור שלנו. קראתי פעם שאם לא היית סופרת, היית רוצה להיות מתווכת נדלן.
נכון, זה די דומה. שני מקצועות די דומים. זאת אומרת, כן. נכון, תראי, אני לא יודעת אם...
כי צריך לספר סיפור על הבית. את לוקחת אנשים וצריכה לספר להם סיפור על הבית.
זאת אומרת, קודם כל אני מאוד אוהבת לכתוב על בתים.
כן, נכון.
כי זה נורא מעניין בעיניי. את יודעת, מה זה בית וכסף? בית וכסף זה בני אדם. אין כסף, אין לו שום משמעות כשלעצמו. כסף הוא לא דבר. כסף מקבל את משמעותו רק כשיד אוחזת בו. רק כשרוצים לעשות איתו משהו. רק כשהוא שלך או נלקח ממך. וכסף כחפת הוא חסר משמעות. ולכן יש לו את היכולת, את יודעת, כמו טופו, לספח אליו כל משמעות ש... זאת אומרת, את כל שלל הרגשות, הרצונות, התקוות, האכזבות, כל הרגשות האנושיים מתיישבים על הכסף בצורה ממש מושלמת, והכסף מתאים את עצמו לאוחז בו ולרצונותיו ולתשוקותיו.
וזה מה שמניע באמת הרבה מעלילות בספרים שלך.
מה שמניע, כן, זה הדברים שאנשים מרגישים, והכסף הוא דרך מעניינת לעשות את זה. אגב, גם עוד מה שמעניין מאוד בכסף, כסף, נדלן, לא משנה, זה שהם דברים שהם לא נחשבים אלגנטיים לדבר עליהם. זאת אומרת, הם לא עיסוק אלגנטי, הם עיסוק קצת מתונף. והעיסוק בהם הוא מעורר איזה סוג של אינוחות, הוא יש בו משהו כאילו לא טהור ולא נקי. והדברים האלה, הקצת שמעוררים אי-נוחות והקצת מתונפים, אני חושב שאלה המקומות שבהם נמצאת הספרות הכי מעניינת. זאת אומרת...
בוא נדבר, כמו שאת אומרת, על הריקבון מתחת.
בדיוק.
וגם מה זה אומר שוב על הישראליות, כי מצד אחד אנחנו באמת מין עם כזה, שיאללה, תקנו בתים, היציבות הזאת, את יודעת, אנחנו תמיד איזה עם שמפחד שיגרשו אותנו, ושוב נדוד, אז זה גם כן סוג של איזושהי אשליה. אבל נעצור כאן, כי אמרתי, עשיתי ככה, עשית תהליך, כתבת ספר, עכשיו כתבת רק לטלוויזיה, ובשבוע הבא יתקיים פסטיבל הסופרים הבינלאומי. בגלל הקורונה הוא יהיה במעדורה דיגיטלית, כלומר הוא מתקיים בזום, אז תהיינה שיחות עם סופרים מחוץ לארץ ועם סופרים ישראלים, את ביניהם בזום. והשיחה שלך תהיה, הנה אני לוקחת אותך עוד שלב, יצירתיות, כתיבה ספרותית, את מול איזה אלוגריתם, איזה תוכנה. מה נכון. בדיוק הולך להיות שם? תעשי את התחרות בשידור חי?
מה שהולך להיות שם זה שבעצם אני יחד עם יובל אביבי ובועז לוי, שהם על הצד
של התוכנה?
העתידני, נגיד ככה. כן. אני על הצד הנוכח,
המסורתי.
על ההווה, כן, על המסורתי, כן. בדיוק.
אני יושבת עם דף ועת או מקלדת וחוטבת.
בדיוק. אני כתבתי פסקה, כתבתי פתיחה לרומן. והפתיחה הזאת הוזנה לתוך אלגוריתם, שמשהו יודע לעשות, זה בעצם לחכות כתיבה של סופר, של סופרת, לפי חומרים שמוזנים אליו.
כן.
זה היום, למיטב הבנתי, זה עניין שמתעסקים בו הרבה בעולם, האם מכונות כן יכולות לכתוב ספרות או לא יכולות לכתוב ספרות, האם הן יכולות לחכות סופרים על בסיס חומרים שמוזנים אליהן, האם הן יכולות אולי להתעלות על סופרים אפילו. אז אני כתבתי המשך לפסקה הזאת, המכונה כתבה המשך לפסקה הזאת.
ראית מה היא כתבה?
לא ראיתי, ולמען האמת ביקשתי גם לא לראות.
זאת אומרת, את הולכת להפתיע את עצמך בשבוע הבא.
אני הולכת להפתיע, המכונה עומדת להפתיע אותי, ואני לגמרי מקבלת את האפשרות שאני, את יודעת, אני אתלה את הנעליים, זאת אומרת, אני אגיד, היא ניצחה.
זאת אומרת שבשבוע הבא אני מזמינה את המכונה לחמישה ספרים אהובים עלייך.
בדיוק. את יודעת, ובסוף התוכנית הזאת כנראה היא גם תחליף אותך.
נכון, גם יכול להיות. אגב, הקורונה שאנחנו כולנו עובדים מהבית וחושבים טוב, אז יש כל מיני מכונות שיכולות להחליף אותנו. אני עדיין חושבת שהספרות והשירה, כי אנחנו כבר מגיעים לספר הראשון שבחרת, וזו ספר שירה ששם, ואולי גם הוראה, הדיאלוג עם האנשים, השיחה, אלה המקומות היחידים שהמכונות לא תוכלנה להחליף אותנו, אבל אולי אני תמימה.
אני אגב, אני איתך.
שדה הדמיון והלב, והלב צריך שם, את הפנים אל הפנים הללו. אז הספר הראשון שבחרת, כמו שרמזתי, הוא ספר שירה. השירים של טט קרמי. אחד המשוררים הנפלאים וקצת נשכחים שלנו, שמי שגם זוכר אותו בצד שלו ככוש, הוא זה שכתב את שמולי קיפוד לילדים. ואת מאוד אוהבת שירה, את חוזרת על זה שוב ושוב ברעיונות שלך.
נכון, אני אוהבת שירה, ולמעשה, זאת אומרת, טט קרמי, הרבה פעמים אומרים שהוא קצת נשכח, אני זוכרת אותו כל הזמן, גם בגלל שלבת שלי קוראים קרמי על שמו, אז יש לי קרמי בבית, ובעצם גם האמת שהשיר שבחרתי, תכף אני אולי אגיד עליו משהו, אני אוהבת שירה בזכות המורה שלי לשירה מהתיכון, לא תאמיני. כל כך משמיצים היום את מערכת החינוך, ולי היה מזל מאוד מאוד גדול, שתה לי מורה לשירה ששמה הרצלינה יגר, והיא, אפשר להגיד, שינתה את חיי.
מורה לספרות, שלימדה,
מורה לספרות,
כן, שלימדה
כן.
גם שירה. כן.
כן, כן, היא לימדה אותנו גם שירה. וממש, נדמה לי, בגיל 15, בכיתה י', היא הכירה לנו שירה. וזה מצחן בעיניי. ואת כל השירים שלמדתי אצלה בכיתה י', אני זוכרת בעל פה עד היום.
למשל.
למשל, אני קוראת למשל את השיר הזה, שליתר ביטחון אני קוראת אותו מהספר, כדי, אבל אני גם יודעת אותו בעל פה, זה שיר שנקרא סיפור.
של טט קרמי.
של טט קרמי, וכבר לקרוא לשיר סיפור, אני כבר מאוהבת, זאת אומרת, אבל השיר קוראים סיפור. כשהאישה בכפר הדייגים סיפרה לי על בעלה שנעלם, ועל הים שחוזר ומת לפתחה ערב ערב, החרשתי. לא יכולתי לומר לצדפי עיניה, אהובך יחזור, או הים ישוב יחיה. יש ימים שאיני מוצא בהם לומר לך אפילו מילה אחת. שתי שורות האחרונות, יש ימים שאיני מוצא בהם לומר לך אפילו מילה אחת, הן ככה מופרדות מהשיר והן בסוגריים, זאת אומרת, כן. הן נמענת אחרת כנראה. אני חושבת שזה השיר הראשון שבוודאי שהכרתי של טט קרמי, ובגלל זה אני קשורה אליו באופן מיוחד, והוא גם שיר נורא יפה.
הוא שיר יפה יפה. ובכלל לטט קרמי יש שירים כל כך יפים. יש לו שיר שאני מאוד אוהבת ששמו נופים. זה מעשה שני שירים. השיר הראשון, הוא הקדיש אותו לאריאל הירשפלד. ציפור לבנה על נהר ירוק, 2, ואחר כך 3, עמוד חשמל 1, 2, 3 שיחים. יותר מכך, גגות ועננים וגבעולים של דשא, קשה לספור ברכבת, ולכן אינני מזכיר אותם. בעצם, אני חושב שארשום רק ציפור אחת בלבד, ואולי רק את כנפיה.
שיר נהדר.
איזה שירים של טט קרמי.
נכון, אני רוצה גם לקרוא עוד שיר כן, של בבקשה. 3, ממש קצרצר, שהוא לגמרי ברוח אחרת, והשיר הזה מופיע גם כמוטו בספר שלי חיי מדף, ספר ישן.
כן.
והשיר נקרא נאום המשורר, הוא חלק מסדרה שיש לו של נאומים, נאום האלמנה, נאום המשורר, נאום. אז נאום המשורר. מסכן מלאך המוות, הוא לא יודע לשחק במילים, לעשות חיים. זה, אני חושבת, המוטו של,
כן.
אולי שלי ככותבת, זאת אומרת, נכון שכתיבה זה המון איסורים וזה המון כאב, כמו כל דבר שחשוב לנו בחיים, אבל צריך גם איזה חדווה, צריך איזה, זה לעשות חיים. בואו נעשה חיים.
כן, ואת עושה הרבה חיים בכתיבה שלך, גם על חשבון הגיבורות והגיבורים שלך לא פעם. אז נעשה כאן הפסקה מוזיקלית ראשונה ונשוב. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה, והיום נמצאת איתי הסופרת נועה ידלין. השבוע עלתה עונה שנייה של הסדרה סטוקהולם המבוססת על הספר שלה. אנחנו פונות נועה לספר השני שבחרת, הפעם רומן קטן ששמו שעה חופשית של סופר אורוגוואי, ארקול לסרדי.
כן, ארקול לסרדי.
זה ראה אור בהוצאת זיקית, בתרגום של סוניה ברשילון, לפני כמה שנים, כי הוצאת זיקית כבר לא קיימת.
נכון.
שני מורים, ששניהם נשואים, ויש להם שעה חופשית חופפת, אז היא הופכת להיות מאוד פרועה, כמו שאת אוהבת.
הרומן הזה תפס אותי לגמרי לא מוכנה, הוא מאוד קצר אגב. באמת, זאת העלילה, זאת אומרת, שני מורים בבית ספר תיכון, שיש להם, לא מכירים בכלל אחד את השני, יש שם הרבה מורים, אבל יש להם שעה חופשית באותם יומיים במערכת. והם במקרה נפגשים בחוץ לבית הספר, בפארק ליד, כל אחד והם אוכל איזה סנדוויץ', ושם מתחיל רומן. רומן שמתנהל באותן שעתיים חופשיות כל שבוע, ובעצם זה רעיון מקסים בעיניי. הדבר המאוד מאוד חריג בעיניי בספר הזה, אני מעולם לא קראתי דבר כזה, שזה ספר שיש בו תיאורי מין מאוד מאוד מפורשים, מאוד מאוד חסרי גבולות. זאת אומרת, זה כמעט פורנוגרפיה, וזאת עדיין ספרות מעולה. זאת אומרת,
אתה יכולה לשים את האצבע, איך זה לא הופך להיות באמת ה-50 גוונים שלו, ספרות אירוטית שמאוד צומחת בשנים האחרונות, וזה נשארת ספרות, כמו שאת אומרת, מה ההבדל הדק הזה?
ההבדל הוא אפילו לא דק, ההבדל הוא כל כך, הוא ממש תהומי, זאת אומרת, כן. הכתיבה היא כתיבה עילית, זאת אומרת, היא כתיבה מעולה. כל מה שמתואר גם מסביב למין, אבל גם המין עצמו, זאת אומרת, מפורש ככל שיהיה, וממש פלסטי ככל שיהיה, הוא כתוב בכתיבה, פשוט יצא מן הכלל.
זאת אומרת, השפה בסופו של דבר, והצורך אולי לתאר את הגוף כאיזושהי מראה של הנפש, זה בעצם מה שהופך את זה לספרות.
אני חושבת שהגוף כמראה של הנפש, אבל גם הגוף כמראה של הגוף, זאת אומרת, כן. יש בספר הזה משהו מאוד לא, אין בו שום התנצלות, לא על הגוף, לא על מפורשותו, לא על צדדיו האלגנטיים יותר או פחות, אבל הכל פשוט כתוב על ידי אדם שיודע כתוב. זאת אומרת, החוויה הזאת היא חוויה שאי אפשר להכחיש אותה. זאת אומרת, פשוט צריך לקרוא ולראות, זה סופר, זה לא כתבן, זה סופר.
תקריא לנו קטע.
התגובה הראשונה של אנדרס למראה הדמעות הייתה תחושת תרדה. לא התחשק לו לשמש כותל הדמעות של אף אחד. הוא ראה אותן נוצרות ליד השפתיים, ומתנדנדות ומנצנצות במשך רגע עד שהמשיכו בדרכן. אירנה המשיכה בשלה בוהה בגשם. היא בוכה בלי שום מבוכה, חשב אנדרס. להראות לי ככה את מצב נשמתה, זה חושפני יותר מלפתוח את החולצה ולחשוף את השדיים. הרעיון האחרון עורר בו צמרמורת נעימה, מעין חולשה בירכיים וזהה בחפות הידיים. פתאום עלתה במוחו המחשבה שהיא מציגה לרעבה את בכייה, ומותירה את דמעותיה תלויות ליד שפתיה כדי להזמין אותו למחות אותן. וכאילו השארתו נכונה, עשה זאת מיד. אני לא אמשיך, כן. אפילו שזה מפתה, אבל אבל זה באמת ספר, זה ספר נהדר. אני חושבת שמאז שקראתי אותו, קניתי אותו לכל כך הרבה חברות.
כולל יסרדי, שעה חופשית.
כן.
ואנחנו נאמר גם שאת באה מארגנטינה. אנחנו תכף נפגוש כאן עוד סופר מהיבשת, מדרום אמריקה, בהמשך. אז זה הספר השני שאת בוחרת, והספר השלישי ייקח אותנו קצת למחוזות אחרים, של השפה ממש, פחות ספרות כרגע. רוביק רוזנטל, האיש והלשון, הפעם יש לו כמה ספרים. הפעם מילון הצירופים, ספר שראה אור בכתר בשנת 2009, יש בו 18,000 מטבעות לשון של העברית שלנו, של ימינו, שכמובן חלקם מגיעים מן המקרא, מן המקורות, משפות לעז, ומתעדכנות בהתאם לעידן. צריך נראה לי לעדכן כל מיני צירופים גם עכשיו בעקבות הקורונה, כמו ריחוק חברתי למשל, ועוד כל מיני דברים. מבחינתך זה ממש כמו ארגז כלים, ספר כזה.
כן, אז אכן אני מודעת לכך שהבחירה הזאת דורשת הסבר. זאת אומרת, הספר הזה הוא לטובת מאזינינו, זה ספר שאפשר להרוג איתו פורץ במשקל בינוני. זאת אומרת, חתיכת, זה יותר אביזר, זה יותר כלי נשק מאשר ספר. ולמה אני כל כך קשורה לספר הזה? בכל פעם שאני מוציאה ספר ואני צריכה לבחור לו שם, יש לי טקס. זאת אומרת, הטקס הוא טקס שנועד להשיג מטרה, הוא לא טקס לשם הטקס. אני רוצה להיות בטוחה שאני בוחרת את השם המתאים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, ועל כן אני מתיישבת, הנה אני מתוודה פה על דבר ממש סוג של אובססיה קטנה. אני מתיישבת עם מילון הצירופים של רוביק רוזנטל, ואני עוברת עליו עמוד עמוד, ואני מסתכלת על כל הצירופים, כדי לראות אם יש משהו שלא עלה בדעתי. זאת אומרת, אם יש פתאום איזה כיוון חדש, אם יש פתאום איזה מילה שיכולה אולי בצירוף עם מילה אחרת, או צירוף כשלעצמו, משהו שיכול לתקוף את שם הספר שלי מאיזושהי זווית שלא חשבתי עליה, וזו דרך מאוד מאוד טובה לחשוב על כיוונים ורעיונות לשמות, אבל זאת עבודה מאוד קשה. זאת אומרת, זה ספר של יותר מ-1,000 עמודים, וזה די מתיש לעבור על הדפים. סתם פתחתי ככה פתחתי בבית, באזור של בית, שאפשר לדמיין שבית תופס פה, הצירופים סביב מילה בית תופסים פה כמה וכמה עמודים. בית אבא, בית אבות, בית אבי, בית אוכל, בית אומנה, בית אופנה, בית אסורים, בית בר, בית בושת, בית בלימות, בית גידול, בית גנזים, בית דין, בית דין צדק וכו' וכו' וכו'. אני מוכרחה כן גם להגיד להגנת שפיותי, שאני בדרך כלל לא מגיעה עד הסוף. זאת אומרת,
כן, בבעלת, בעלת הבית נעצרת בבית.
את יודעת, כן. אני נעצרתי בסופו של דבר בבית, אבל לא לפני שהגעתי בית אחד הרחק לערבות יוד, כן. או כף, כדי לוודא שלא מסתתר שם משהו יותר טוב.
אבל זה גם משמש אותך בכתיבה? כל לא, הנושא הזה, את יודעת, כי דווקא בגלל שאת כותבת הרבה באמת על אנשים בגילאים האלה שבהם אולי השפות כמו היידיש או הערבית נמצאות אצלם, כי את כותבת גם על הדור הזה וחלק מהביטויים יושבים על היידיש של ערבית.
תראי, אני כותבת, בסופו של דבר האנשים שאני כותבת עליהם הם אנשים שחיים מאוד מאוד כאן ועכשיו.
את העברית של כאן ועכשיו.
מאוד מאוד את העברית של כאן ועכשיו. נכון שהשפה כמובן מתחילה להתאים לגיל ולסגנון החיים וכולי. אבל דווקא במהלך הכתיבה אני בכלל לא משתמשת במילון צירופים, מכיוון שלהפך, זאת אומרת, יש משהו בצירופים שהוא קצת, אני מרגיש שהוא מגביל לי את הכתיבה. זאת אומרת, אם יש משהו שאני אוהבת לעשות, זה לפרק דווקא צירופים כבולים, או לפרק צירופים מוכרים או מקובלים, ולנסות לבנות אותם מחדש באופן אחר. אני כן יכולה להגיד שרוביק עצמו, רוביק רוזנטל, שהוא באמת בור סוד שאין לתאר בכל מה שקשור בשפה העברית, אני לפעמים נעזרת בו, זאת אומרת, אני מתייעצת איתו. אם יש לי באמת התלבטות לגבי איזשהו ביטוי, או כמו שאת אומרת באמת, משהו ששייך לדור מסוים, למשל, דווקא פה זה לא הגיע מהכיוון שלו, אבל בעונה השנייה של סטוקהולם, אחד המאפיינים של גרשי זה שהוא כל הזמן, בגלל שהוא לא חי המון שנים בישראל.
גרשי זה אומר זאת הדמות ששלמה ברבא מגלם אותה, המסתורית שמופיעה.
נכון.
ויודעת הכל על החבורה, והם לא יודעים עליו שום דבר, לא זוכרים אותו, לא שום דבר.
בדיוק, אז לא ברור בדיוק מי הוא ומה כוונותיו, אבל הוא טוען שהוא חי המון שנים בארצות הברית, והוא מין כזה, אבל הוא מאוד ציוני ואוהב ישראל, ויש לו נוסטלגיה לישראל שלגמרי כבר לא קיימת. אבל בהתאם לזה, גם האוצר המילים שלו הוא לגמרי שאוב משנות ה-60, הוא אומר, וכל פעם שהוא אומר, בית טיגל אמב, אז הוא אומר, עוד אומרים ככה?
כן.
וגם במהלך העונה הוא עוד יגיד את זה לא פעם, זאת אומרת, איפה? בחיפה, עוד אומרים ככה? אז גם באמת עשיתי איזשהו חיפוש של כל מיני ביטויים כאלה, אבל המילון הזה ממש שמור אצלי, יש לי אליו קשר רגשי מיוחד, באמת לשלב המאוד חגיגי ומבהיל הזה של... של סוף ספר, זאת אומרת, של בחירת שם.
לתת שם לרך הנולד.
בדיוק, כן.
אז מילון הצירופים, כל אחד מכם, המאזינות ומאזינים, יכול אולי למצוא בו משהו שטרם דמיינתם.
+5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
כאן תרבות, מאזינות ומאזינים, אנחנו עם התוכנית 1+5 שבה אני מארחת אורחת אחת עם חמשת הספרים האהובים עליהם והמשפיעים עליהם, והיום נמצאת איתי הסופרת נועה ידלין, העונה השנייה של הסדרה סטוקהולם המבוססת על הספר המצליח שלה עלתה השבוע בכאן 11, אתם מוזמנים לצפות בה, מי שפספס את העונה הראשונה היא גם נמצאת באפליקציה, באתר האינטרנט סטוקהולם, וגם תשתתפי בפסטיבל הסופרים הבינלאומי שיתקיים בזום בשבוע הבא, פסטיבל של משכנות שעננים. ועכשיו אנחנו עם הספר הרביעי, נחזור לשדה הספרות, טורפים של קיץ של ענת אינהר, זה ספר הביקורים של ענת שראה אור ב-2009, בעמובד יש בו 4 סיפורים, וענת היא גם קולגה שלך, חברה שלך, בת הדור שלך, ובכל זאת את בוחרת אותה כסופרת או כספר משפיע ואהוב.
נכון, אני גם אגיד שהספר הזה זכה בפרס ספיר לספר ביקורים, נכון. בשנה שהוא יצא בה. נכון, ענת היא גם חברה שלי וגם בת דורי, אבל יש לי הרבה חברים סופרים, ובהם לא בחרתי. אז אני חושבת שענת היא סופרת קולגה, מכוננת, לדעתי היא בוודאי אחת הסופרות הטובות בישראל כיום.
מסכימה איתך.
אני חושבת שהיא סופרת יוצאת מן הכלל. הספרים שלה הם חפים, לחלוטין מכל שכבה של קיץ', מכל שכבה של איזה ייפוי עודף, איזה ניסיון לשפר את הדברים, גם אם מודע או לא מודע. יש בספרים האלה באמת איזה יכולת להביט על על האדם ועל המצב האנושי באופן מאוד מאוד חריף ומאוד מרשים בעיניי.
וגם טורפת, אמנם בשפה אחרת משלך, אבל היא גם. זאת אומרת, הסופרת הטורפת והדמויות הטורפות והנטרפות שלה, כמו שם הספר.
נכון, תראי, שוב, זה, בתפיסה שלי, זה בסוף בני אדם, והשאלה היא איך מסתכלים עליהם. זאת אומרת, אני חושבת, לא חושבת שהדמויות שלה הן קיצוניות באופן מיוחד, אף שאפשר להגיד שכן. זאת אומרת, יש להן הרבה פעמים נסיבות חריגות, אבל בסופו של דבר, השאלה היא המבט, זה המבט של הסופרת, שמעניק לדמויות את טירופן, או את הרוגע, או את כל דבר שעולה מבין הדפים,
או את הרוע, והאלימות.
כן, את יודעת, אלימות זה דבר שוב, כמו כסף, למכה עצמה אין משמעות, יש לה משמעות רק על ידי מי שהיא ניתנת ולמי שהיא ניתנת.
וזה לא רק מכה, אלימות יכולה להתבטא גם בלשון, זאת אומרת, אנחנו יכולים להיות אלימים וגם אלימות בכל מיני צורות, בכל מיני מנעדים.
נכון.
ואנחנו כולנו כאלה.
נכון, וזה בדיוק העניין, שאנחנו כולנו כאלה, ואני חושבת שהיכולת של ענת לראות את את הצד הזה שבדמויות שלה, בלי, גם בלי לשפוט אותן, וגם בלי שזה יחתים אותן באיזשהו אופן. זאת אומרת, הן נשארות לא פחות אנושיות וראויות, על אף גם אלימותן, וגם האלימות באמת שעולה מבין השורות. אני גם מרגישה הרבה ממש ספרות מאוד מעניינת לקריאה, מאוד קולחת.
וגם יש פה חציית גבולות מאוד מעניינת בין ילדות לבגרות, בין יחסים, בין מבוגרים לילדים. שוב, על סף הדברים שאנחנו קוראים להם לפעמים פלילי או פשע, אבל הם מאוד מעניינים. ואיזה סיפור, כן.
סף הפלילי הוא מקום תמיד מעניין לעמוד בו.
איזה סיפור בחרת מתוך הארבעה?
בחרתי את טורפים של קיץ, שעל שמו, שהסיפור שנתן לספר את שמו.
יש כאן מורה.
נכון, יש כאן
קצת נסער ומפחד מהתלמידים בכיתה שלו.
נכון, מורה, יש לו כלב ששמו גולי. הכלבים הם דמות בפני עצמה בסיפור הזה. אני אקרא קטע קצר. כן. על מדרכות הרחובות הולכים אנשים וכלבים. חתולי פרא יוקדים, מנטרים ורצים מן הפתחים, ושבים ונעלמים בתוכם להימלט מסכנות הרחוב. גולי ממהר אל הכלבים הבאים לקראתו ומרחרח את אחוריהם, את שיפולי ביטנם. לפעמים בא לחרחי ריב, אבל אם יענה בנהמות איום, ישפיל את ראשו לפני הכלב הזר ויציץ בעיניו בנמיכות, מתחנחן לסליחה. מעת לעת נקרים תלמידים מבית הספר בדרכו של המורה. הוא רואה אותם עולים מעיכול הדרך, האחד דוחק את כתפו כלפי האחר, רומז לו על המורה הגמלוני, המבוגר מהם בשלושה עשורים לפחות, שהולך ובא לקראתם. ואז ניד הראש המקובל, הזעום, ואחריו החיוך המתמם, שכובש כיחוך כמו תפר דק בחולצה מתפקעת. זה ככה באמת קטע קצר, אני קצר ויפה.
כן, ויש פה לכלב, לכלב הזה משמעויות בתוך הסיפור הזה. אגב, יחסים בין, שוב, המורה, התלמידה שלו, הכלב שלו, וטורפים של קיץ. נמליץ לכם לטרוף את הספר הזה, הספר הרביעי שנועה ידלין בחרה. והספר האחרון, אנחנו חוזרים לדרום אמריקה, הפעם לפרו.
נכון.
מריו ורגס יוסה, חתן פרס נובל. הנה, יש לנו בסוף חתן פרס נובל אחד. נכון. התחלנו עם הדמות שלך שלא קיבלה. חתן פרס נובל לספרות משנת 2010, ואת בחרת בספר שלו גם. זה סופר שיש לא מעט ספרים שלו תורגמו לעברית, והוא מאוד אהוב פה על הקוראות והקוראים. דודה חוליה והכתבן, שזה רומן אוטוביוגרפי בדיוני שלו.
נכון.
שפורסם בשנת 1977, ובעברית הוא ראה אור בהוצאת כתר, ביאטריס ולואיס לנדאו תרגמו אותו. רומן שם בין דמותו של מריו ורגס יוסה, שהוא מאוהב בדוד החוליה שלו.
נכון. זה ספר שאימא שלי אמרה לי לקרוא המון פעמים כשהייתי, אני יודעת, קטנה או יותר קטנה, בוא כן. נגיד. ואת יודעת, כדרכם שלי ילדים טמבלים, אמרתי, טוב, אם אמא שלי אמרתי לקרוא את זה, אני לא אקרא את זה. כן, כי אני כן. אקרא, אני יותר... אנחנו חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב. ובסוף קראתי, וכמובן שכפי שראוי במעשיות מוסר, אמא שלי צדקה. והיום אני כמובן חושבת שכל מה שאני אומרת לילדים שלי הוא כמובן גם מוצדק. היא צדקה. זה ספר, זה פשוט ספר נהדר. הוא ספר, אני אספר עליו טיפה, הספר בעצם נחלק לשניים, זאת אומרת, יש פרק אחד שמתאר את העלילות של תחנת רדיו קטנה בשנות ה-70 בלימה,
כן.
ויש שם בחור צעיר שמצטרף לתחנה והוא אחראי לידיעות החדשות, יש שם כל מיני טיפוסים בתחנת הרדיו הזאת.
וגם פדרו קמאצ'ו כותב התסקיטים.
והוא מגיע, באמת מגיע לשם כוכב כתיבת תסקיטים, שעשה לו כבר שם ברחבי היבשת, שתסקיטים אז כמובן היו דבר מאוד נכון. נפוץ, ושזכה להרבה הצלחה. כותב תסקיטים מאוד מאוד מצליח ומפורסם, מגיע לתחנה, ובעצם מתחיל לכתוב תסקיטים. עכשיו, מעבר, יש פרקים שמתארים את המתרחש בתחנה ואת היחסים של העובדים בתחנה עם אותו כותב תסקיטים, ובין היתר גם עוד עלילה חשובה בספר, ומשם דודה חוליה בכותרת, דודה חוליה והכתבן, אותו בחור צעיר שעובד בתחנה שמספר, הוא גיבור הסיפור, מתאהב בדודתו, דודה חוליה. דודה צעירה בת 32 שמגיעה לביקור משפחתי והוא מתאהב בה, זו עלילה נוספת. בכל מקרה, אז יש פרקים באמת שהם באופן יותר מסורתי מתארים את המתרחש, ואז יש פרקים ששזורים לכל אורך הספר, שהם בעצם התסקיטים כן. שכותב פדרו קמאצ'ו.
כאילו כמו איזה ספר בתוך ספר.
בדיוק, וממש התסקיטים עצמם, יש כל מיני תסקיטים, זאת אומרת, הוא כותב כמה וכמה תסקיטים, הוא בעצם יושב מבוקר ועד לילה, וכותב המון שעות ביממה, כמעט בלי לאכול ולישון, וככל שמתקדם הספר, וגם מצבו הנפשי של אותו כותב תסקיטים, הולך ומתערער, כך אפשר גם להתרשם בכתיבת התסקיטים, זאת אומרת, לראות את עלילותיהם הולכות ונטרפות,
כן.
ולגמרי מתפרקות, ו... עכשיו, אני, מעבר לזה שזה ספר נורא מצחיק ונורא יפה, נורא חכם, זה ספר נהדר, אני כועסת על זה שלא חשבתי על רעיון כזה בעצמי. זאת אומרת, כועסת כעס מעריץ. יש משהו בספר הזה שאני מרגישה שהוא לא סתם, ההנאה שלי היא לא סתם הנאה אסתטית מרוחקת, אלא באמת זה דבר שאני מעורר בחדוות גם יצירה.
כן, שמעורר את הדמיון ואת הידיים שלך. הוא אגב שם מקליד על מכונת כתיבה, ואת הולכת כן. לעשות תחרות עם תוכנת מחשב.
נכון.
מי סופרת יותר טובה בשבוע הבא.
בדיוק, אני, כן, כן, בדיוק.
אז גם הכלי, המדיום שבו כותבים, זה מאוד... דבר מעניין. מה בחרת נכון. בתוך הספר לקרוא?
בחרתי, יש הספר הוא גם מאוד מאוד מצחיק, ובחרתי קטע שבו יש מישהו שהוא נוטריון, והוא מבטיח לחברים מהתחנה שהוא יכול לתקשר עם המתים. וזה מתאר בעצם את אותה סיטואציה שבה הם מתקשרים עם המתים.
סיאנס כזה.
כן. הנוטריון ביקש מאיתנו לשבת מסביב לשולחן, הוא לא היה עגול כי היא מרובה, קיבה את האור, ציווה עלינו להחזיק ידיים. היו כמה דקות של דומיה. ואני, מעוצבן מן הציפייה, טיפחתי את האשליה שהעסק יהיה מעניין. אבל הרוחות התחילו להגיע, והנוטריון, באותו קול שגרתי, התחיל לשאול אותן את השאלות המשעממות ביותר שבעולם. מה שלומך אם כן, זוהי ליטה? אני מרוצה לשמוע אותך. הנה אני כאן עם כמה ידידים, אנשים טובים מאוד, שמעוניינים לבוא במגע עם העולם שלך. זוהי ליטה. מה? מה את אומרת? שאברך אותם? למה לא זוהי ליטה בשמך? היא אומרת שאמסור לכם דרישת שלום חמה ממנה, ושאם אתם יכולים תתפללו לפעמים לעילוי נשמתה, כדי שתוכל לצאת מהר יותר מן הכור המצרף. אחרי זו אליטה התייצבה שורה שלמה של קרובים וידידים, והנוטריון ניהל איתם שיחות דומות. כולם שהו בחור המצרף, כולם בירחו אותנו לשלום, כולם ביקשו תפילות. חוויר התעקש לקרוא למישהו שנמצא בגיהנום, כדי שישים קץ לספקות שלנו, אבל המדיום, בלי להסס לרגע, הסביר לנו שזה בלתי אפשרי. אלה משם יכולים להיקרא רק בשלושת הימים הראשונים של חודש לא זוגי, וכמעט אין שומעים את קולם. המושב הסתיים קרוב לשתיים בלילה. בשעה שהתהלכנו ברחובות בריוס אלטוס בחיפוש החרמונית שתסיע אותנו לכיכר סן מרטין, כדי שנוכל לקחת משם את האוטובוס, שיגעתי את חוויר באמרי לו שבאשמתו איבד בעיניי העולם שמעבר את הפיוט ואת המסתורין שלו, שבאשמתו הוכח לי שכל המתים הופכים לאידיוטים, שבאשמתו לא אוכל להיות אגנוסטי, ואלץ לחיות בוודאות שבחיים האחרים, שאכן קיימים, מצפה לי איזה נצח של טמטום ושל שיעמום. מצאנו מונית וחוויר שילם בתור עונש. אני גם כמובן מתענגת על הדבר הזה שעושה חוכה והתלולה מכל ההבלים האלה. זה באמת, אני חושבת גם בתוך עולם ההומור, הרי יש כל כך הרבה סדרות והסתעפויות, ואם יש הומור שבאמת הוא מדבר על ליבי במיוחד, זה זה שבו בסופו של דבר הדברים הנשגבים וה... פתאום מושמים באיזה אור ככה כל כך פרוזאי ויומיומי, ואני פשוט משתגעת על זה.
עשית את זה בספר הראשון שלך, נכון? שאלות קשות לאללה, שאלוהים עונה? שמת את עצמך כסוג של מדיום של אלוהים?
נכון, ומה שיהיה, והתוצאה היא אכן, זאת אומרת,
מצחיקה.
בסוף, אני לא יודעת אם היא מצחיקה, אבל היא בהחלט, זאת אומרת, אלוהים בסוף, מה שמעניין אותו, כמו את כולנו, זה שמישהו יוציא לאור את ספר השירים שלו, והוא לא מצליח למצוא אף אחד.
וכסף. ובית. תחשבי על הבית. כמה עמודים יש במקרא, אני לא זוכרת אם זה בספר במדבר, אם אני לא טועה, כן, על איך לבנות לו את המשכן, כמה פרטים, כמה אומנים נמצאים שם, ואת אומרת, זה במדבר, הם נודדים.
נכון.
אך, איזה בית הוא רוצה, אלוהים. הנה, צריכה לכתוב עליו גם. אלוהים ונדלן. בספר הבא שלך. אז עם זה אנחנו ניפרד. נשלח אותך להתכונן למפגש עם האלוגריתם שכותב סיפורים. יערך כאמור בשבוע הבא במסגרת פסטיבל הסופרים הבינלאומי, שיתקיים בזום. כל הפרטים באתר של פסטיבל הסופרים של משכנות שעננים. והעונה החדשה של סטוקהולם גם מומלצת. תודה רבה לך.
תודה רבה, ענת.
הסופרת נועה ידלין.
תודה רבה.
כל הפרטים על התוכנית הזאת על 1+5 בדף הפייסבוק שלי, וכל התוכניות זמינות לכם להאזנה באתר של תאגיד השידור, באפליקציה, בדף הפודקאסטים שלנו, שתהיה לנו שבת שלום, להתראות.
way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane.
That's the way you do it. Money for nothing and your chicks.